אם ככה, אי אפשר שלא להתחיל את דברי הימים ב', אנחנו הגענו היום לפרק שלום, ברוכות הבאות, לפרק יוד, יוד דלד. אנחנו בעצם פוגשים מלך צדיק, קוראים לו עשה. עשה הוא הבן של אביה, שהוא הבן של רחבעם, שהוא הבן של שלמה המלך. ועשה הוא דמות מיוחדת במינה. הוא בעצם מולך 41 שנים בירושלים. אני חושבת שהפתיח לשיעור לא יכול להיות כל כך מתאים. אני בכלל לא ידעתי, אבל החייל שנשא את הפאוץ' שכתוב עליו משיח, היה בחור לא דתי. זה לא ידעתי. והיה רעיון עם שלום, ברוכה הבאה.
שאני אצליח לדבר על הבחור שלהם. לפני
שבוע. זה החייל
שנהרג, זה החייל של עידית.
הנכד של הרבנית דבורה. לא, זה פשוט כל כך כל כך כואב. כי אצלנו כל חייל זה אור גדול שלא נגמר. זה כל השנים של לגדל את הילד. זה להוביל אותו, להוליך אותו לתורה. זה למלא את השאיפות שלו באהבת עם ישראל, באהבת ארץ ישראל, במסירות נפש על קודשי ישראל, בנטיות הלב שלו להיות הכי טוב בשביל עם ישראל, לרצות להיות קצין ולהוביל את החיילים שלו. וזה גדולה שהכל בשקט בשקט, בענווה. לך דומיה תהילה, רואים את הבחור השקט הזה שעמד עוד חודש להקים את הבית שלו ואיננו, לקחו אלוקים.
נהרג
בלבנון, כן. אבל הם מצדיקי הרבים, ככוכבים, נמצא בפמליה של מעלה, ושם הם... אומר הרב קוק זצ"ל בפרק המלחמה, בפרק א', שהצדיקים שנקטפים בלא משפט הם עולים למעלה בשורש החיים. אני לא זוכרת בדיוק את המילים, אבל הם מוסיפים לבריאות, הם מוסיפים ברכה בעצם העלייה שלהם. והרבנית חנה עליה שלום הייתה מסבירה לנו שבעצם יש את המטכ"ל פה בארץ, יש פה את הצבא, את הראשים, את הרמטכ"ל, את שר הביטחון, את ראש הממשלה, אבל יש מטכ"ל שמכריע את הכף, זה המטכ"ל בשמיים. ולפעמים ריבונו שלה מזיז את הכוחות, מעביר את החייל הזה, את הקצין הזה, את האיש מעלה הזה, לשם למעלה, כדי שהם שם ידפקו על השולחן ויבקשו ויתחננו להכיש את גאולתן של ישראל. אז דודי ירד לגנו, אנחנו לא מבינים, אבל
ללקוט שושנים,
כן, ללקוט שושנים, ואנחנו רק מרגישים את החיסרון הנורא הזה ואת הרצון יותר מתמיד להוסיף חיים. זאת הברכה שלנו לעולם, להוסיף חיים. אז אם ככה, האישה שראינו אותה היום באחד הערוצי החדשות, אישה לא דתית, קוראים לה אריאלה מילר. היא אימא של חייל, קצין שנהרג במלחמה. והאישה הזאת אומרת, תראו, כשהחיילים שלנו נכנסו לעזה, בכל בית הם ראו תמונה של אל-אקצא, של ירושלים. הם ראוי ונכון שעם ישראל אנחנו נעלה למדרגה יותר גבוהה. אנחנו צריכים לשאוף להקמת בית המקדש. והיא פותחת דגל ורואים שם את התמונה של בית המקדש. היא אומרת, אנחנו צריכים לדעת שזה הכיוון שלנו. כל עם ישראל. ומילים, ואומרים, זה בלתי יומן. לא היינו מצפים אולי שאישה שבחזות שלה לא יראת שמיים, יש לה כזה גודל וכזאת בקשה טבעית. זה הכיוון שלנו, של עם ישראל. ובאמת אנחנו, השם דוחף אותנו לגדול. ואנחנו גדלים בעזרת השם. אם כך אנחנו בפרק י' ד', אנחנו פוגשים בפרק שלנו את הנכד של רחבעם. הנכד הוא נכד צדיק, המלך עשה, מלך יהודה. ויעש עשה הטוב הישר בעיני השם אלוקיו, ויסר את מזבחות הנכר והבמות, פסוק ב', פרק י' ד', פסוק ב', פרק י' ד', פסוק ב', שלום. ויסר את מזבחות הנכר והבמות, וישבר את המצבות, ויגדע את העשירים. ויאמר לי יהודה, לדרוש את השם אלוקי אבותיהם ולעשות התורה והמצווה. ויסר מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים, ותשקוט הממלכה לפניו. מתהלך בדרכי השם. הוא מולך בגיל צעיר, עשה, הוא מולך במשך 41 שנים, ותכף נראה איזה מפעל אדיר הוא עושה, וכמעט וקרה משהו מאוד גדול. תכף נראה מה כמעט וקרה. ויבן הרי מצודה ביהודה, כי שקטה הארץ ואין עמו מלחמה בשנים האלה, כי הניח השם לו. ברגע שיש שקט בממלכה, הוא כבר מנצח את את הקושים. והקושים היו, אנחנו פגשנו אותם קודם, ואז הוא עושה גם השתדלות של דרך הטבע, הוא מחזק את הערים שעכשיו הם בתחום של ממלכת יהודה. ויאמר לי יהודה, נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים שלדתיים ובריחים, עודנו הארץ לפנינו, כי דרשנו את השם אלוקנו, דרשנו, וינח לנו מסביב, ויבנו ויצליחו. כל כך הכל ישר ופשוט. דורשים את השם, יש שקט. השם מניח לו מסביב. והילה עשה חיל נושא צינה ורומח מיהודה 300,000, ומבנימין למגן בדורכי קשת 280,000. כל אלה גיבורי חיל, יחד 580,000 חיילים. ויצא אליהם זרח הכושי, אנחנו רואים אותו פה, בחיל א' אלפים מרכבות 300, ויבוד מרשה. ויצא עשה לפניו, וירחו מלחמה בגי צפתה למרשה. מרשה זה בעצם אזור קריית גת. ויקרא עשה אל השם אלוקיו ויאמר, השם, אין עמך לעזור בין רב לאין כוח. זה אומר, השכוח בידך לעזור גם ברב וגם במעט. הם היו או שבטים נודדים שהם כבשו את מצרים, או שזה היה בזמן מסוים, זה היה מלך מצרים. עזרנו השם אלוקינו, כי עליך נשענו ושמך בנו על הימון הזה. השם אלוקינו, אתה אל יעצור עמך אנוש. ויגוף השם את הקושים לפני עשה ולפני יהודה, וינוסו הקושים. וירדפם עשה והעם אשר מועד לגרר, ומקושים לאין להם יחיה, כי נשברו לפני השם, לפני מחנה, ובייסו שלל הרבה מאוד. ויקו את כל הערים סביבות גרר, כי היה פחד השם עליהם. ויבוזו את כל הערים, כי ביזה רבה הייתה בהם, וגם עולי מקנה יקרו. וישבו צון לרוב וגמלים, וישובו ירושלים. כל כך פשוט, כמו שאמרנו, ברגע שעובדים את השם באמת ובתמים, השם מכניע את האויבים מלפנינו. פרק ט"ו. ועזריהו בן עודד, הייתה עליו רוח אלוקים. היו הרבה נביאים לעם ישראל. תעודד אנחנו לא מוצאים, לא בתרי השר, אנחנו לא מוצאים אותו במלאכים, אבל היו לנו כפליים כיוצאי מצרים נביאים, ואנחנו בפועל יש לנו רשימות של 48 נביאים ו7 נביאות. למה יש לנו את הרשימות האלה של הנביאים והנביאות? כי אומרים חז"ל שנבואה שנצרכה לדורות היא נרשמה. אבל בין לבין אנחנו פוגשים עוד שמות של נביאים. ועזריהו, הבן של עודד, הייתה עליו רוח אלוקים, ויצא לפני עשה ויאמר לו, שמעוני עשה וכל יהודה ובנימין, השם עמכם, ביותכם עמו, ואם תדרשוהו, אימץ אליכם, ואם תעזבוהו, יעזוב אתכם. זאת הנוסחה של עם ישראל. אני זוכרת שפעם היה איזה, בקיצור, ארץ ישראל, הפוליטיקה במדינה תמיד תמיד גועשת וסוערת, ובאחת הפעמים לייני ישחר, שהיא אישה גדולה, דיברנו, אז היא אמרה, אני רוצה לשלוח מכתב לראש הממשלה, ואני רוצה לכתוב לו שבעיה אם שמוע תשמעו. אם אתם תשמעו בכל השם, כל הברכה תתגלה. זה הסוד שלנו. אבל הסוד הזה הוא לא קל תמיד, מפני שכשאנחנו דבקים בו, אנחנו יודעים שיש גם משהו כזה שנקרא שררה. לא יודעת אם פגשתם אותו, אבל הוא נמצא. זה בימים רבים לישראל, ללא אלוהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה, וישב בצר לו על השם אלוקי ישראל, ובקשו וימצא להם, ובעיתים ההם אין שלום ליוצא ולבא, כי מאומות רבות על כל יושבי הארצות, וחוטטו גוי בגוי ועיר בעיר, כי אלוקים הממם בכל צרה. ואתם חזקו ועל ירפו ידיכם, כי יש שכר לפעולתכם. וכשמוע עשה הדברים האלה בנבואה, עודד הנביא התחזק, ויעבר השיקוצים מכל ארץ יהודה ובנימין ומנערים אשר לחד מהר אפרים, ויחדש את מזבח השם אשר לפני אולם השם, ויקבוץ את כל יהודה ובנימין והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשימון, כי נפלו עליו מישראל לרוב בראותם, כי השם אלוקיו עמו. מתחילים להתרכז מהשבטים האחרים של עם ישראל, שהם נמצאים בעצם תחת מלכותו של ירובעם, הם מתקבצים לנחלת שבטי יהודה, כי הם רואים שהשם עמו, הם רוצים להיות חלק מהמהלך הזה. ויקבוץ את כל יהודה וברים ממהם מאפרים ומנשה ומשימון, כי נפלו עליו מישראל לרוב בראותם, כי השם אלוקיו עמו. ויקבצו ירושלים בחודש השלישי לשנת 15 למלכות עשה. החודש השלישי הוא חודש סיוון. ויזבחו להשם ביום ומן השלה, הביאו בקר 700 וצון 7,000, ויבואו בברית לדרוש את השם אלוקי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם, וכל אשר לא ידרוש להשם אלוקי ישראל יומת, למן קטון ועד גדול, למאיש ועד אישה. וישבעו להשם בקול גדול ובתרוע ובחצוצרות ובשופרות, וישמחו כל יהודה על השבועה, כי בכל לבבם נשבעו ובכל רצונם ביקשוהו, וימץ אליהם וינח השם להם מסביב. עכשיו אנחנו רואים כאן אזכור קל למתן תורה. אנחנו נמצאים בחודש סיוון, החודש השלישי, ויש איזשהו שורש שחוזר על עצמו. הביאו בקר 7,
והבואו בברית.
מזל טוב, זה בדיוק החודש שלך, עכשיו ראש חודש טוב, בעזרת השם. והבואו בברית וישבעו, גם מלשון 7. 7 זה המספר של עם ישראל, אנחנו מעל הטבע. וישמחו כל ישראל על השבועה, כי בכל לבבם נשבעו וכל רצונם ביקשו הוא. זה מאוד מזכיר את מתן תורה. וגם אנחנו פוגשים פה סוגיה חדשה. וגם מאחה, אם עשה המלך, הסירה מגבירה אשר עשתה לאשרה מפלצת, ויכרות עשה את מפלצתה, וידק וישרוף בנחל קדרון. הייתה לו סבתא, לעשה. הסבתא הזאת הייתה הבת של, האישה של אביה, רגע לא, אביה אבא שלו, של רחבעם. והיא הייתה אישה שבעצם עבדה עבודה זרה. ואומרים שהיא שהייתה, הוא התחיל את המלכות שלו בגיל צעיר, והיא משלה מטעמו כמה וכמה שנים בירושלים. מה אחת? מה זה המפלצת? רק רגע. מפלצת זה דמות מה לעבודה זרה. וכמו שעבודה זרה נקראים עצבים, על שם שמעציבים לב עובדיהם, כן יקרא מפלצת כי מביא רעדה, כי הוא מלשון פלצות, ביאטתני, שרף והשליך אפרה לנחל קדרון. זאת אומרת, הוא עכשיו בעצם משנה את המצב הרוחני. הוא קיבל... עשה בעצם מקבל מורשת של אבא, שכבר הוא הבן של מאחה שעובדת לעבודה זרה, של סבא שהוא עדיין לא בפועל עובד עבודה זרה, אבל הוא מכניס את האישה שמטפטפת את הקשר אל העבודה זרה, והוא מחליט לעשות שינוי בממלכה, שינוי רוחני, לקבל את מלכות השם. בשנת והבמות לא שרו מישראל, רק לבב עשה היה שלם כל ימיו. אין מדובר על במות לעבודה זרה, מדובר על במות לעבודת השם, במקומות גבוהים שבנו מזרות ועבדו את השם. אלא ש כשקם בית המקדש בעצם נאסרו הבמות. בכל זאת אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק למה היה כל כך מלך צדיק ובכל זאת הוא התיר את עבודת הבמות. היה קשה, אולי לעם ישראל היה קשה לעבור מקצוות של הארץ.
אין לעשות להשם,
יכול להיות, אני צריך לבדוק את הנקודה הזאת.
אם לדרוש את כולם עכשיו לעלות לרגע וזה וזה לא יקרה, עדיף להחזיר את הבמות וכולם...
יכול להיות, יכול להיות. ואנחנו רואים שהנקודה של הבמות היא תלווה אותנו עד חורבן בית המקדש הראשון. זה לא היה פשוט, כי בעצם זה היה אסור, זה היה אסור, ולא לחינם הכתוב מציין את זה, שלמעט הבמות רק לבב עשה היה שלם כל ימיו. אני לא יודעת, יכול להיות שהוא בתי כנסת כמו שהיום, שזה כן היה מותר אולי רק להקריב קורבנות בבמות.
זה היה לשמיים, כנראה לקדוש ברוך הוא.
לקדוש ברוך הוא, רק עצם העבודה בבמות היה באיזשהו יסוד כנראה של השכחה של המרכז בירושלים. כי אם אפשר להקריב בכל מיני מקומות, אז הקשר עם ירושלים הוא קצת נחלש. שלום וברכה. ויבא את קודשי אבי וקודשיו בית האלוקים, כסף וזהב וכלים, ומלחמה לא הייתה עד שנת 35 למלכות עשה. עכשיו אנחנו עוברות לפרק ת' זין. בשנת 36 למלכות עשה, עלה באשה מלך ישראל על יהודה, ויבן את הרמה לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. הוא בעצם עושה מצור, הוא לוקח ומגביה ביצורים כדי לצור את מסביב לירושלים, והוא רוצה לפלוש לירושלים. ויוצא עשה, מה עושה עשה? הוא עכשיו בצרה. בעצם מלכות ישראל עומדת להילחם בו. יש פה ביצורים של מצור. עכשיו, ממלך צדיק כזה, מה היינו מצפים? דבר ראשון שהוא יעשה,
התפלל
להשם. והוא יודע, עשה, שבאשה הוא עשה ברית עם הדד מלך הרם. ואז מה הוא עושה? מבחינה מדינית הוא אומר, רק רגע, אני אציע להדד מלך הרם סכום גדול של כסף כדי שהוא יפסיק, יפר את הברית שיש לו עם באשה. מה קורה?
מי זה באשה?
באשה הוא היה מלך ישראל אחרי שנפטר ירובעם בן נבט. הוא המלך השני למלכות ישראל. ויוצא עשה כסף וזהב מאוצרות בית השם ובית המלך, וישלח אל בן הדד מלך הרם היושב בדמשק, בדמשק בסוריה, אזור של סוריה, לאמור, ברית ביני וביניך ובין אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך כסף וזהב, לך אפר בריתך עם את באשה מלך ישראל ויעלה מעליי. אומר לו, לנו למלכות יהודה הייתה ברית יותר קודמת איתך, אבא שלי, הסבא שלי שלמה, סבא רבא שלי, הוא קראת ברית איתכם לפני שאתם עכשיו קראתם ברית עם מלכות ישראל. אז בבקשה, אני נותן לכם סכום נכבד של כסף, בבקשה תפסיק להיות חבר לברית עם באשה מלך ישראל. מה עושה בן הדד מלך הרם? וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו אל ערי ישראל, ויקו את עיון ואת דן ואת אבל מים ואת כל מסכנות ערי נפתלי. הוא מגדיל לעשות, הוא לא רק מפר את הברית, אלא מה הוא עושה? הוא מתחיל להקות בערי ישראל. מוכר לנו, נכון? לכל אורך ההיסטוריה הם הגדילו ומגדילים לעשות הגויים. ויהי כשמוע באשה ויחדל מבנות את הרמה וישבת את מלאכתו. הוא רואה שעכשיו הוא מותקף על ידי מלך הרם, הוא מפסיק את הביצור של המצור סביב ירושלים, המצור הגבוה הזה, הרמה. ועשה המלך לקח את כל יהודה ועשו את אבני הרמה ואת עצי אשר בנה באשה, ויבן בהם את גבע ואת המצפה. יפה. הם לוקחים את אותם אבנים שבהם ביצר באשה והגביע אותם כדי לעשות מצור על ירושלים, ועם האבנים הוא בונה ערים ביהודה, קורא להן גבע ומצפה. ובעת ההיא בא חנני הרואה. אנחנו רואים פה עוד נביא, שמו חנני, אל עשה מלך יהודה. ויאמר אליו, בישענך על מלך הרם ולא נשענת על השם אלוקיך, על כן נמלט חיל מלך הרם מידיך. כמו שאומרת לנו תהילה, אתה נשענת על המלך הגוי, אתה לא קראת אל השם ברגע שבאשה צר עליך. הלא הקושים והלובים היו לחי לרוב, לרחם ולפרשים, להרבה מאוד. אתה לא זוכר את המערכה הזאת שמלכות יהודה נלחמה בקושים ובלובים שהיו פי כמה וכמה מכל חיל ישראל, ונשענתם על השם, ואז גם את רוב הצבאות האלה אתם ניצחתם?
רגע, אז עשה שבעצם עשה טוב בעיני השם, נכון? אז עכשיו הוא לא סומך על השם.
אז עכשיו הוא לוקח צעד מדיני. סליחה, אז בואי נבין למה יש פה מהלך שהוא לא ברור לנו. כמו שאת אומרת, עשה הטוב בעיני השם. אז מה קורה כאן? תכף נראה אפילו לאן זה מגיע.
איזה פסוק?
בפסוק ת' כי השם עיניו משוטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם, שלם אליו. נשכלת על זאת, כי מעתה יש עמך מלחמות. עכשיו התחילו המלחמות, לא יהיה שקט בארץ. ויכעס עשה אל הרועה, ויתנהו בית המהפכת, כי בזעף עמו על זאת, וירצץ עשה מן העם בעת ההיא. זה לא מובן. בפרק תת זין דברי הימים בית תת זין פסוק יוד. מישהי שיש לה פירוש יכולה לראות מה זה וירצץ עשה מן העם?
שבירה.
הוא מאוד כועס על זה שחנני אומר לו את הנבואה הזאת, ושואלים איך יכול להיות מלך כל כך ירא אלוקים כועס ושם את הנביא עכשיו בבית הסוהר. אלא חנני לא אמר בלשון כה אמר השם, הוא לא היה בטוח שבאמת הוא היה נביא. הוא חשב יש פה איש שבא לתת לו עצה, ולא ראוי שכך לדבר אל המלך, מלך יהודה. סליחה, כן, הוא אומר לו מוסר, זה בדיוק מה שאומרת חגית. חנני נקרא הרועה, אבל כיוון שהוא לא אומר, הוא לא אומר בלשון. כן, כן, סליחה שושי, בבקשה.
חנני נקרא הרועה בלשון הכתוב, אבל חז"ל אומרים שנביא שלא מוזכר בשם אביו, הוא עדיין לא מקובל בעם כנביא. ולכן כתוב כאן הרועה, לא כתוב שהיהו בן אמוץ, או דברים כאלה. זה חוזר המון בנביאים, ויש הבחנה בין נביא לנביא, שאז הוא מקובל. זה יכול להיות שעשה, כשאומר את הדברים, או שומע את הדברים, הוא כמו כל העם עדיין לא מכיר בו כנביא שאומר דבר השם.
נשים
לב,
זה לא פשוט. אתם מבינים שהאתגרים שעומדים לפני בן אדם צדיק הם יותר גדולים מאשר לפני אדם קטן כוח, כי הבחינה היא יותר דקה. הוא לא שמע את המילים שהוא היה מורגל בהם, הוא לא היה נביא בן נביא, הוא רק עכשיו נגלה ואומר לו דברי מוסר. הוא לוקח אותו ושם אותו בבית הסוהר. עכשיו מה קורה? והנה דברי עשה הראשונים, עשה לוקח את חנני. והנה דברי עשה הראשונים והאחרונים אינם כתובים על ספר המלכים ליהודה וישראל. ויחלה עשה בשנת 39 למלכותו ברגליו עד למעלה חוליו, וגם בחוליו לא דרש את השם כי ברופאים. יש פה נפילה אחרי נפילה. הוא קודם לא שומע, לא מבין שמדובר פה באיש נביא שאומר לו. ואחר כך יש עניין בחז"ל שככל שאדם יותר גבוה מבחינה רוחנית, הוא יותר נשען על השם. והוא פה, מה אנחנו רואים כשהוא חולה את רגליו כתוצאה מהחולשה הזאת, שיכולת העמידה שלו נחלשת, הוא הולך לדרוש ברופאים. אדם גדול צריך לשען על ריבונו של עולם, כי המציאות של עם ישראל, ככל שאנחנו יותר דבקים בו יתברך, יותר מציאות ניסית. וישכב עשה עם אבותיו, היום עוד בשנת 41 למולכו, ויקברו בקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד, וישכבו במשכב אשר מילא בסמים ואוזנים מרוכחים במרקחת מעשה, וישרפו לו שרפה גדולה עד למאוד. לא שרפו חלץ וחלילה את הגוף שלו, שרפו את הבגדים שלו. זה היה נחשב עניין של כבוד לעשות למלך שנפטר, כדי שאף אחד אחר לא ישתמש בבגדים שיוחדו למלך. עכשיו אומרים חז"ל שלעשה הייתה הזדמנות. ההזדמנות הייתה שאם הוא היה מבקש מהשם שיושיע אותו מידי באשה, והוא לא היה פונה לבן הדד מלך הרם, מלכות ישראל הייתה חוברת, הוא היה מנצח את מלכות ישראל, היא הייתה חוברת והממלכה הייתה עוד פעם מתאחדת תחת מלכות יהודה. אלא מפני שהוא כן פנה אל בן הדד, הוא החמיץ את השעה. עכשיו, יש הרבה מאוד החמצות שאנחנו פוגשים. אנחנו כבר אצל אדם הראשון החמצה. אנחנו פוגשים אצל קין ואבל החמצה. ואנחנו נפגוש לכל
ה... אני בגדר מבין, נכון? הם ידעו את הדברים האלה, לא?
אנחנו רואים המלך...
אבל
הוא
לא ידע שהוא עומד להחמיץ
כמשהו
גדול?
לא, הוא חשב שהוא עושה את המהלך המדיני הנכון. הוא מתיר את הברית בין בן הדד מלך הרם לבין באשה. הוא ייתן לו יותר כסף, הוא מוציא מאוצרות בית השם, שזה גם חרפה. אתה לוקח מחצחץ אוצרות בית השם ונותן למלך הגוי הזה. יש לך ריבונו של עולם, תפנה אליו. אתה ראית כמה פרקים קודם שעם ישראל ניצח את הקושים ואת הלובים שבאו במספר עצום על ישראל.
איך הוא היה פונה אל השם? כאילו
מתפלל אליו
דרך הנביא,
וידרוש את השם, מתפלל אליו ישירות. אף פעם לא תפוס בטלפון אצל ריבונו שלו. תמיד, תמיד. לא, מלך יכול, כמו כל אחד מאיתנו, דרשו השם בהימצאו. אנחנו יכולים כל רגע ורגע להתפלל אליו, הוא איתנו, הוא אבינו, הוא מלכנו. והנפילה הקטנה הזאת, של לעשות הפרדה בין מהלך מדיני לבין מהלך אמוני, היא לא פשוטה. אנחנו רואים את זה היום. לפעמים אנשים אומרים, אני זוכרת את הדבר הזה, שכשאריאל שרון דיבר על ההתנתקות, היו שאמרו, תדעו לכם, הוא מאוד חכם, הוא רוצה רק להראות כאילו, אבל בוודאי שזה לא בראש שלו, הוא הבולדוזר, הוא בנה ביהודה ושומרון ובנה בכל מקום, זה רק טריק. ואני זוכרת שהיו שהתקוממו, הם אמרו, עצם זה שהוא מדבר על הדבר הזה, זאת חולשה שעלולה להביא לאסון. צריך לדבר את הדברים הנכונים, לא להגיד דברים בהפוך. אז הניסיונות הם לא קלים. אמרתי לבעלי, אני לא רוצה להיות ראש ממשלה, אומר איזה יופי, יש פחות מתחרה אחת. זה מאוד מאוד מורכב. סליחה.
כן, אני רוצה להגיד שמעניין שיש בהתחלה, זה מתחיל טוב עם אמונת הכל, ויש איזושהי נקודה של חולשה שפותחת כאילו פתח לאסון ולבלגן כזה. אז איפה הנקודה הזאת, כאילו שהוא מתחיל לפתוח בבני אדם יותר מהקדוש ברוך הוא?
זה העניין של ענווה.
אנחנו לא מלאכים.
ענווה, באמת הענווה. הרב צוקרמן זכר צדיק לברכה דיבר הרבה מאוד על עניין של אמונה באופן הזה, שאמונה זה צינור, אנחנו מקבלים את החיים ממנו התברך. אנחנו מקבלים, לקבל את המציאות זאת אמונה. ומה זה אדם ענו? הוא פותח את הצינור שלו, וכמה שהוא יותר מקבל מריבונו שלו, הוא יודע שזה ממנו. כל מה שיש לי, הצינור הזה מזרים עוד חיים ועוד חיים ועוד כישרונות ועוד ברכה ועוד עשייה.
זה כל יום צריך לעבוד על העניין הזה.
כל יום, ולהתפלל שלא נבוא לידי ניסיון. ככל שאדם גדול יותר, יצרו גדול ממנו. זה לא פשוט. צריך להאמין אבל שריבונו שלם בעדינו, ושאנחנו נדע שפה בכל הפרקים האלה אנחנו מבינים מה גדול כוחה של תשובה, שריבונו של עולם גם כשהוא רואה שיש נפילה, ברגע שאנחנו אחר כך נזעק אליו יתברך, הוא ירחיב לנו. נכון, המציאות לא תהיה כמו התוכנית א', היא תהיה בתוכנית קצת אחרת, אבל יש לריבונו שלם הרבה תוכניות איך להושיע אותנו. לכן זה רק מחזק באמונה. להתחיל מחדש, להתחיל מחדש. פרק י"ז, וימלוך יהושפט בנו תחתיו, ויתחזק על ישראל, ויתן חיל בכל ערי יהודה בצורות, ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים, אשר לחד עשה אביו. יהושפט בנו של עשה הולך בדרכי אביו. זה כל כך מחמם את הלב. ויהי השם עם יהושפט, כי הלך בדרכי דוד אבי הראשונים ואביו הראשונים, ולא דרש לבעלים. כי לאלוהי אביו דרש ובמצוותיו הלך, ולא כמעשה ישראל. ויחן השם את הממלכה בידו. תראו ישר, תוצאה טבעית, הולך בדרכי השם, מה קורה בממלכה? יש שלווה, יש יציבות. ויחן השם את הממלכה בידו, ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט, ויהי לו עושר וכבוד לרוב. ויגבה ליבו בדרכי השם, ועוד הסיר את הבמות ואת האשרים מיהודה. פעם ראשונה אנחנו פוגשים ביטוי חיובי. אנחנו פגשנו אצל מלאכים את הביטוי ויגבה ליבו, זה שהוא מאס מללכת בדבקות בדרכי השם. פה זו דבקות טובה, זאת גאווה טובה, זאת גאווה לרצות שאך דבר השם יתגלה בעולם. בואו נראה מה קורה מהדבקות הזאת של גבהות הלב הזאת רק בדרכי השם. כי לאלוהי אביו דרש ובמצוותיו הלך, ולא כמעשה ישראל. ויחן השם את הממלכה בידו, ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט, ויהי לו עושר וכבוד לרוב. כן, אז אמרנו, ויגבה ליבו בדרכי השם, ועוד הסיר את הבמות ואת האשרים מיהודה. ובשנת 3 למולכו, שלח לשריו, היו לו כמה שרים, בן חי ולעובדיה, ולזכריה, ולנתנאל, ולמיכאיהו, ללמד בערי יהודה. אחד המהלכים שהיו תוצאה, פועל יוצא מזה שיגבה ליבו בדרכי השם, הוא מלמד את ישראל תורה. הוא שולח תלמידי חכמים לכל הנחלה, לכל ערי יהודה, כדי להגביר את לימוד התורה. ואימהם הלוויים שמעיהו, נתניהו, וזבדיהו, ועשאל, ושמי רמות, ונתן, ואדוניהו, וטוביהו, וטוב אדוניה הלוויים, ואימהם אלישמע ויהורם הכהנים. וילמדו ביהודה, ואימהם ספר תורת השם, ויסובו בכל ערי יהודה, וילמדו בעם. ויהי פחד השם על כל ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה, ולא נלחמו עם יהושפט. ברגע שאנחנו דבקים, פתאום נופל פחד השם על כל הממלכות והארצות שמסביב ליהודה, ולא נלחמו עם יהושפט. ומן פלישתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף, מסע, גם הערביים מביאים לו צאן, אילים, 7,700, ותיישים, 7,700, עוד המספר 7 חוזר, ברכה. מהגויים גם מביאים מנחה ליהושפט, מהפלישתים ומהערבים. ויהי יהושפט הולך וגדל עד למעלה, ויבן ביהודה בירניות, ובנה מגדלים וערי מסכנות, ערי אוצרות, ומלאכה רבה היה לו בערי יהודה, ואנשי מלחמה גיבורי חיל בירושלים. ואלה פקודתם לבית אבותיהם, ליהודה שרי אלפים, עדנה השר בימו גיבורי חיל 300 א', ועל ידו יוחנן השר בימו 280 א', ועל ידו המסיה בן זכרי המתנדב להשם בימו 200 אלף גיבור חיל, ומן בנימין גיבור חיל אל ידע בימו נושקי קשת. בנימין היו ידועים כמושכים בקשת, הם היו צלפים מצוינים עם הקשתות, ומגן 200 אלף, ועל ידו יעוזבד ועמו 180 אלף חלוצי צבא, אלה המשרתים את המלך, מלבד אשר נתן המלך בערי המבצר בכל יהודה. ותראו, יושפט הוא דבק בדרכי השם. כן, בבקשה.
מותר כאילו לתת למלך כסף וזה, זה לא ממש איסור?
איפה את רואה שנתנו לו?
כתוב שהשאירו אותו ונתנו לו, הביאו לו. זה בסדר לתת למלך?
אומות העולם, דבר ראשון, מי שרצה להיות
מעם ישראל,
כתוב על הפלישתים מביאים שפת מנחה וכסף. הגויים הם מנמיכים את הראש בכבוד תחת יושפט. איפה תראי לי, אולי תהיתי. כן, בבקשה.
ויתנו כל יהודה מנחה ליושפט, ויהי לו עושר וכבוד לרוב. אז איך זה מותר לתת?
מיסים.
מיסים?
למה לא?
פשוט.
מיסים, תרומות, הם רוצים, הם מרגישים שהשם איתם.
הוא אבל לקח את זה אישית לעצמו, הוא התאשר.
כל מה שכתוב על מלך, כל מה שכתוב עליו, זה תמיד הוא המוציא והמביא את עם ישראל. כי כתוב שמלך ישראל אין על גביו אלא השם אלוקיו. הוא הולך לכל מקום עם ספר התורה, הוא כותב ספר, הוא קושר אותו סביב יד שמאל שלו כנגד הלב, לכל מקום. וכל מה שכתוב על דוד המלך, זה בעצם כתוב על עם ישראל, כי ליבו ליבם של ישראל. כל מה שכתוב על המלכים, זה הם בעצם מכוחם מצד אחד, ומצד שני העם מקבל את השפעתו של המלך, הוא הולך לפי ההנהגה של המלך, לכן זאת כזאת אחריות. אבל אם הוא מקבל, המלך הצדיק הזה, הוא בונה והוא משכלל את הממלכה שלו, ותראו מה שהוא עושה באמת. מתוך השלום שפוקד את התקופה שלו, הוא מרבה, הוא מגדיל תורה. מה את אומרת, שושי?
לא, לא, אני רק רציתי לדייק בהלכה. מפרשת נבות הישראלי, לומדים חז"ל, שכל מלך רשאי להחרים כל דבר לטובת הממלכה ובניינה, לא לטובתו הפרטית. הוא כן יכול לקבל מתנות פרטיות. אין שום איסור.
היום אנחנו
רגילים. היום
מבחינים,
זה סיפור
אחר. היום זה משפטים על משפטים, על סיגריות ועל... כן.
לא, אבל יש בכנסת חדר שכל המתנות מסכום מסוים ומעלה, הם שם, אסור.
אני לא ידעתי את זה.
יש, אז תסיירי.
טוב, טוב.
אסור, יש סכום מסוים, ואסור לקבל את זה. טוב. זה יכול להיות עת יקר, זה יכול להיות... זה ידוע, יש שם... זה החוק הממלכתי, אם החוק
הזה היה כולל את כל החברה הישראלית, אז ניחא. אבל כיוון שאנחנו לצערנו נמצאים באיזושהי מציאות שיש איפה ואיפה, ויכולים למישהו מסוים לעשות חגיגות יום הולדת ב-900 אלף שקל, ולוקחים את העתים ואת המתנות הקטנות מראש ממשלה אחר, זה, אני לא אומרת, אם יש חוק צריך לקיים את החוק, אבל אם יש חוק לזה כך ולזה אחר, אז זה לא מוסיף יציבות.
יש חוק לכולם, זה שמקיימים אותו זה בעיה אחרת, אבל החוק מאוד ברור כאן.
נכון, אבל מכל מקום, אנחנו פה, מה שאנחנו מבינים זה שיושפט היה מלך צדיק, ולא סתם, הכתוב הלא מסביר לנו באמת שושי, היינו עלולים לטעות, נכון? נכון רחלי? אומרים שיש לו, יש, הוא מקבל שפע.
במשפט המלך בפירוש,
באיזה פסוק זה היה? באיזה פסוק זה היה שהוא
ויתנו כל יהודה מנחה ליושפת ויהי לו עושר וכבוד לרוב.
באיזה פסוק זה? פסוק ה.
מיד אחרי זה כתוב ויגבל בו דרכי השם, זאת אומרת שזה כנראה בסדר לפי דרכי השם.
כן, כן, זה בדיוק מה שהמפרשים מבחרים, שדווקא אצלו ויגבל ליבו זאת גאווה טובה בדרכי השם. ומה הוא עושה עם האושר הזה? הוא מרבה ברכה לעם ישראל, קודם כל תורה, קודם. ויגבל ליבו דרכי השם, הסיר את הבמות, גם מסיר את העבודה הזרה שעוד הייתה בערים ביהודה, ואז הוא שולח את השרים שלו כדי לעבור בכל ערי יהודה, ועימהם הלוויים, וילמדו ביהודה, ועימהם ספר תורת השם, ויסובו בכל ערי יהודה וילמדו בהם. ומיד אחרי כן הפסוק, פסוק י' אומר לנו שעצם זה שהוא מסיר סור מרע את העבודה הזרה, ומצד שני עשה טוב, מחזק את העם בדרכי השם, בתורת השם, מיד יש פחד השם על כל הממלכות של הארצות אשר סביבות יהודה, ולא נלחמו עם יהושפט. אם ככה גם הגויים מביאים מנחה, הם רוצים להיות קרובים לכזאת ממלכה שיש בה איתה ברכה. ויהושפט הולך וגדל עד למעלה, ואבן ביהודה בירניות, זה קראנו. עכשיו יש לנו פרשה נוספת. יהושפט, הוא יש לו שפע, הוא מקבל גם עושר גם כבוד, ויהושפט מחליט להתחתן עם מי? עם אחאב. והתחתן לאחאב, עם הבת של אחאב. והתחתן לה עם הבת שלו. עכשיו תראו, והתחתן לאחאב עם הבת. וירד לקץ שנים אל אחאב לשומרון, והסבח לו אחאב צאן ובקר לרוב ולעם אשר עמו, והסיתהו לעלות אל רמות גלעד. אחאב מסית את יהושפט לעלות ולהילחם ברמות גלעד. ויאמר אחאב מלך ישראל אל יהושפט מלך יהודה, התלכי מרמות גלעד? ויאמר לו, כמוני כמוך וכעמך עמי ועמך במלחמה, אני איתך. עכשיו בואו נראה מה קורה. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נח היום את דבר השם. תראו, צדיק, ירא שמיים, אנחנו לא יוצאים למלחמה לפני שאנחנו דורשים בנביא אם לעלות למלחמה הזאת או לא לעלות למלחמה. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נח היום את דבר השם. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים, 400 איש, קבוצה נכבדת, 400 נביאים. איזה נביאים הם היו? הם היו נביאי שקר. ויאמר עליהם, אני אלך אל רמות גלעד למלחמה עם מחדל. ויאמרו, עלה ויתן האלוקים ביד המלך. ויאמר יהושפט, האין פה נביא להשם עוד ונדרשה מאותו? הוא מבין, אלה לא הנביאים שהוא מחפש לשמוע מהם. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד לדרוש את השם מאותו, ואני שנאתיו, כי איננו מתנבא עליי לטובה. אתם מבינים מה זה תקשורת מגויסת? אם הוא לא מתנבא עליי לטובה, אז אני לא בוחר בו. כי כל ימיו לרעה הוא, מי חי הוא בנמלה. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד ויאמר, מהר, מי חי הוא בנמלה, תקרא לו. ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה יושבים איש על כיסו, מלובשים בגדים ויושבים בגורן פתח שער שומרון, זה מקום המשפט, וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. ויעש לו צדקיהו בן קננה קרני ברזל ביומר. כה אמר השם, באלה תנגח את הרם עד כלותם. מראה מלא הוד, הסמל שבדבר, קניים, באלה אתה תנגח. וכל הנביאים ניבאים כן לומר, למור, עלי רמות גלעד והצלח, ונתן השם ביד המלך. והמלאך אשר הלך לקרוא למיכאיו, דיבר אליו למור, הנה דברי הנביאים פה אחד, טוב אל המלך, והנה דברך כאחד מהם, ודיברת טוב. השליח כבר רוצה ליישר עמדות. כדאי לך, תדבר כמו כולם, 400, אתה אחד. ויאמר מיכאיו, חי השם, כי את אשר יאמר אלוקי אותו אדבר. ויבוא אל המלך ויאמר המלך אליו, מיכה, הנלך אל רמות גלעד למלחמה עם מחדל? ויאמר, עלו והצליחו וינתנו בידיכם. ויושפט הוא מלך צדיק, הוא מבין שזה לא דבר השם. תראו, הוא יכול היה ללכת בדרך הקלה. ואז הוא אומר, ויושפט מבין שזה לא באמת דבר השם, מה שמיכאי הוא עכשיו אומר. למרות שכולם ניבו. זה לא פשוט לי, הרב סולובייצ'י כתב, האיש נגד הזרם. לעמוד מול הזרם ולחיות את דבר השם, צריך בשביל זה קומה, קומה זקופה. לעמוד כמיש, אומר בעל המסילת ישרים.
אבל זה בדיוק אחד הכללים לנבואת שקר, שלא נקבעים לכולם אותו לשון. יש ארבעה נביאים שנתנבו לו את הפרק ואף אחד לא ניבא באותה נבואה, חז"ל אמרו. זה סימן היכר, שאלה אם קבעו את זה אחרי ש... בעקבות. אבל ברגע שכולם אומרים אותו דבר זה בעיה, כי אין לשון אחת עולה לכולם בנבואה, כל אחד מהסגנון שלו
ממש. ויבוא אל המלך ויאמר המלך אליו, מיכה, נלך אל רמות גלעד למלחמה עם מחדל. ויאמר, עלו והצליחו וינתנו בידיכם. ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם השם. הוא רוצה את האמת, יושפט. ויאמר, ראיתי את כל ישראל נפוצים על הערים כצאן אשר אין להן רועה. ויאמר השם, לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו בשלום. אתם לא תחזרו בשלום לביתכם. ראיתי את כל עם ישראל נפוצים, כמו עדר שאין לו רועה. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, לא אמרתי לך, לא התנבא עליי טוב, כי אם לרע. ויאמר, לכן שימעו דבר השם. ראיתי את השם יושב על כיסו, והשמיים עומדים על ימינו ושמאלו, אומר מיכאיהו. ויאמר השם, מי יפתה את אחאב מלך ישראל, ויעל ויפול ברמות גלעד? ויאמר, זה אומר ככה וזה אומר ככה. אנחנו מגלים את המסך מעל מה שקורה לפני הפרגוד בפמליה של מעלה. מי? מדיינים המלאכים, מי ילך ויפתה את אחאב כדי שהוא יעלה למלחמה הזאת? ויצא הרוח, איזה רוח? אומרים חז"ל, של נבות היזרעאלי, שמכשר אחאב גזל את השדה שלו, את הכרם שלו, ואחר כך העמית אותו כמורד במלכות. והרוח הזאת, אנחנו יודעים שהרוח שבה אל האלוקים אשר לקחה, היא זו שנבחרת בעצם לדבר ולהטות אותו כן לצאת למלחמה. ויצא הרוח ויעמוד לפני השם ויאמר, אני אפתנו. ויאמר השם אליו, במה? ויאמר, יצא והייתי לרוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר, תפתה וגם תוכל, צא והסכן. ואתה הנה נתן השם רוח שקרך אלה, והשם דיבר עליך רעה. ויגש צדקיהו בן קננה, ויח את מיכאיהו על הלחם. ויאמר, איזה הדרך אשר עבר רוח השם מאיתי לדבר אותך? איך אתה מדבר? ויאמר מיכאיהו, אינך רואה ביום ההוא אשר תבוא חדר בחדר להיחווה. אתה תברח, אתה תנסה להיחווה על החיים שלך, כי מה שאני ניבאתי עכשיו זאת האמת. ויאמר מלך ישראל, קחו את מיכאי ובהשיבו אל עמון שר העיר ואל יואש בן המלך, ואמרתם, כה אמר המלך, שימו זה בית הכלא ואכילו לחם לחץ ומים לחץ עד שובי ושלום. ויאמר מיכאי, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר השם בי. ויאמר, שמעו עמים כולם. זאת לפעמים נבואה רעה יכולה להתהפך לטובה, אבל ונבואה טובה צריכה להישאר נבואה טובה, אם זה נביא אמת. אבל אם הוא אומר כאן, אם הדבר לא יקרה כמו שאני אמרתי, אז אני לא נביא אמת. עכשיו צריך לראות מה יקרה. ויעל מלך ישראל ויושפת מלך יהודה אל רמות גלעד, ויאמר מלך ישראל אל יושפת, התחפש ובוא במלחמה, ותבש בגדיך. והתחפש מלך ישראל ויבואו במלחמה, ומלך הרם ציווה את שרי הרכב אשר לו למור, לא תלחמו את הקטון ואת הגדול, כי אם את מלך ישראל לבדו, הם הלא היו מחופשים. והיא קירות שרי הרכב את יושפת, והם אמרו, מלך ישראל הוא, הם החליפו את הבגדים, ויסבו עליו להילחם, ויזעק יושפת, והשם עזרו, ויסיתם אלוהים ממנו. ויהי קירות שרי הרכב, כי לא היה מלך ישראל, הם רצו להילחם באחיו, אז הם רואים שהוא לא מלך ישראל, הם עוזבים אותו וישובו מאחוריו. ואיש משך בקשת לתומו ביחד מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון, ויאמר לרכב, הפוך ידך והוצאתני מן המחנה, כי אוכליתי. ותה למלחמה ביום, הוא מלך ישראל היה מעמיד במרכבה נוכח רמד הערב, וימות לעת בו השמש. וישב יושבת מלך יהודה אל ביתו. אומרים חז"ל שהיה דבר טוב באחיו מלך ישראל, למרות שהוא עבד עבודה זרה בעקבות איזבל אשתו. כשהוא יוצא למלחמה, ובאמת כאילו במקרה מי שיורה לתומו בעצם פוגע בו, הוא אומר, אני לא רוצה להמס את לב ישראל במלחמה. והוא אומר לרכב שלו, תתמוך בי שאני לא אפול. הוא קיבל פצעים מהירי הזה, הוא עומד במרכבה כל זמן המלחמה הזאת, כדי לא להמס את לבבם של ישראל. אז אנחנו רואים שבכל הוא עשה עוד דבר טוב גם עם ספר התורה, שהוא לא רצה לתת ספר התורה למלך מלך מואב, אני חושבת, אני אבדוק את זה. אבל אנחנו רואים שכל יהודי, גם כשלפעמים הוא יורד, יש בו משהו שהוא רוצה לחזק את עם ישראל לעשות טוב. אז בעזרת השם, חזק ונתחזק באדמנו ואדר אלוקנו, ואלוקים יעשה טוב בעיניו. שלום, כל טוב ושמחה.